אנחנו נלמד השבוע את השיחה בחלק י' א', השיחה הראשונה, עמוד 139. השיחה מדברת בנוגע לחטא העגל. בלשון הפסוק, פרק למד ב', פסוק ב', ג' ד', התורה מספרת שבני ישראל באו למשה רבינו, לאהרון, ויקהל העם על אהרון ויאמרו אליו, קום עשה לנו אלוקים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. ויאמר עליהם אהרון, פרקו נזמי הזהב אשר באוזני נשיכם, בניכם ובנותיכם, והביאו אליי. והתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באוזניהם, ויביאו אל אהרון. ויקח מידם ויצר אותו בחרת ויעשהו עגל מסכה ויאמרו אלה אלוקיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. וירא אהרון ואבן מזבח ויקרא אהרון ויאמר חג להשם מחר. הסיפור של מעשה העגל הוא סיפור תמוע ביותר. איך ייתכן שימים לאחר מתן תורה, לאחר שבני ישראל זכו לראות את הקולות והברקים וכולי, עירה מכשול כחטא העגל. ומה גם שבמכשול זה היה בהתערבות של אהרון הכהן שעליו נאמר קדוש השם. הרבי בשיחה מדבר כאן ראשית כל בדברי רש"י, ולאחר מכן לבאר את העניין בנוגע לאהרון ובני ישראל. תחילת השיחה סעיף א', הרבי מביא את דברי רש"י על הפסוק ויצר אותו בחרת ויעשהו עגל מסכה. אומר רש"י, יש לתרגמו בשני פנים. פירוש אחד, שויצר זה לשון קשירה. כלומר שאהרון קשר את הזהב שהביאו עליו בני ישראל, הוא קשר את זה במטפחת. רש"י מביא על זה ראיה מהפסוק שנאמר בישעיהו שחרת עניינו מטפחת, כמו והמטפחות והחריטים. ראיה שנייה שמביא רש"י מפסוק במלכים שנאמר ויצר כיכרים כסף בשני חריטים. עד כאן פירוש הראשון, שאהרון בעצם לקח את כל הזהב שהביאו בני ישראל וקשר את הכל במטפחת. פירוש שני אומר רש"י, ויצר לשון צורה, בחרת כלי אומנות, הצורפים שחורצים וחורטים בו, צורות בזהב כעת סופר החורט, אותיות בלוחות ופנקסין, כמו וכתוב עליו בחרת אנוש. לפי הפירוש השני של רש"י, אהרון צר עם כלי את הזהב ועשה אותו כ... צורה מסוימת. רש"י מביא ראיות מהפסוקים שויצר וחרת זה כלי אומנות שעל ידו חורטים וצרים צורה. ובסיום דברי רש"י, רש"י אומר וזה שתרגם אונקלוס וצר יתה בזיף הלשון זיוף, כלי אומנות שחורצים פה בזהב אותיות ושקדים, כלומר שמציירים בכלי ציור מסוים. עד כאן דברי רש"י. הרבי שואל ברש"י זה כמה שאלות. שאלה הראשונה, ידוע הכלל בפירוש רש"י. אם רש"י מביא פירושים ולא פירוש אחד, כלומר שבכל פירוש יש איזה קושי שאין בשני, ועל ידי כל אחד מהפירושים מתיישב הקושי שאין בפירוש שקדם לו. מה כאן מכריח את רש"י להביא פירושים שונים? אם ויצר הכוונה לומר שאהרון רק קשר את הדברים במטפחת, או פירוש נוסף שאהרון בעצמו צר את הצורה. דבר נוסף, רש"י מקדים ואומר יש לתרגמו בשני פנים. רש"י צריך לומר לנו את המספר של הפירושים, אנחנו נראה כבר לבד ברש"י כמה פירושים יש בעניין הזה. וגם יש כאן לשון ברש"י שלא רגיל. רש"י אומר האחד השני, כלומר, הוא לא אומר כפי בדרך כלל שרש"י רגיל לומר פירוש אחד, ויש אומרים עוד דבר אחר, רש"י אומר האחד והשני. שאלה נוספת, מדוע רש"י זקוק לשתי ראיות לפירוש הראשון? הוא מביא פסוק אחד מישעיהו, שנאמר, והמטפחות והחריטים, ולאחר מכן הוא מביא פסוק ממלאכים, והרי ספר מלאכים גם מוקדם לספר ישעיהו. כלומר, מדוע בכלל יש כאן שתי ראיות, ומדוע הראיה מישעיהו קודמת לראיה ממלאכים? שאלה נוספת ועיקרית, רש"י מביא ראיה מספרי נביאים, שחרט זה לשון סודר, ומזה מבינים שויצר, הכוונה לומר קשירה. רש"י יכל להביא מתורה שבכתב, למדנו בפרשת מקץ, צרור כספו, מסביר רש"י, קשר כספו. בפרשת בו למדנו צרורות בסמלותם, רש"י כבר לא מסביר כלום, כי כל אחד מבין שהם צררו את המזון ואת המצות בסמלותם. אם כן, מדוע רש"י בכלל צריך להביא פירוש ואם ראיה, ואם כן, מדוע הוא לא מביא זה מפרשת מקץ? שאלה נוספת, כל סיום דברי רש"י כעת סופר זה מיותר. אחרי שהסברנו מה הפירוש ויצר בחרת, ורש"י כבר הסביר את הדברים, מה הוא מעריך להעביר דוגמה מעט סופר אחורת? הוא אומר, וזה מה שפירש תרגום אונקלוס, לכאורה זה דברים צדדיים שאינם שייכים כרגע להבנת הדברים. הביאור בדברי רש"י, רש"י לא יכול, סעיף ב', רש"י לא יכול להעביר ראיה מ... הפסוק צרור כספו הוא מצרורות בסמלותם שנאמר בפרשת מקץ ובפרשת בו. מדוע? כי המילים צרור כספו וצרורות בסמלותם כתובים בפסוק בשני ראשים. צרור, צרור אותם. כאן נאמר פעם אחת ויצר עם ראש אחד. לכן הפסוקים הללו לא מביאים ראיה ברורה שגם כאן הכוונה לומר לקשר, מכיוון שכאן זה נאמר עם ריש אחת, ובפסוקים אלו נאמר בשני רישים. הפסוק שנאמר במלאכים, ויצר כיכרים כסף בשני חריטים, שהוא לכאורה הפסוק המוקדם שכתוב בתורה את אותו עניין, גם זה לא הוכחה גמורה שחריטים שייך בהם עניין של קשירה. ואם כן, אין בזה הוכחה שגם ויצר הוא לשון קשירה. לכן מתחיל רש"י בראיה מהמטפחות והחריטים. שם אנחנו רואים באופן ברור שבחריטים שייך שם קשירה, שהרי הם בדוגמת מטפחות. הפסוק מסמיך מטפחות לחריטים. ומכיוון שהפסוק מסמיך מטפחות לחריטים, אנחנו מבינים שחריטים הכוונה מטפחת, ואחרי שאנחנו יודעים שזה הכוונה מטפחת, אפשר להביא את הפסוק ממלאכים, שמזה אנחנו רואים שויצר זה לשון קשירה. רש"י לא יכול אבל להסתפק רק בראיה מהמטפחות והחריטים, כי בפסוק והמטפחות והחריטים נאמר חרט בלי יוד. לשון רבים, אם נאמר שחרט בלי יוד, מה זה לשון רבים? חרטים, כמו חסד חסדים. איך נאמר בישעיהו? חריטים. אם כן, אם הפסוק מביא חריטים, אינני יכול להביא ראיה ברורה שגם ויצר זה לשון קשירה. אולם, מאחר שרש"י כבר הוכיח מהפסוק בישעיהו שחריטים ומטפחות הם הולכים ביחד, שעניינם סודר, לאחר מכן שרש"י מביא את הפסוק ויצר כיכרים כסף בשני חריטים, אנחנו כבר מבינים שויצר הוא לשון קשירה. ולכן ההוכחה בפסוק שלנו שויצר הוא לשון קשירה, זה אחרי שיש לנו קודם ראיה שחרט זה מטפחת. קודם צריך להביא ראיה מה הפירוש חרט. מה הפירוש חרט? מביא רש"י ראיה מישעיהו, שנאמר והמטפחות והחריטים. מכאן אנחנו יודעים שהמילה חריטים יכולה ונשמעת באופן ברור, צעיף, סודר, מטפחת. לאחר שיש לנו ראייה מישעיהו שחרט יכול להתפרש כמטפחת, אבל שם הלשון חריטים, אומר רש"י, מביא ראייה נוספת ממלכים, ששם נאמר ויצר בנוגע לנאמן, שנאמן הביא לאלישע כיכרות כסף, ואחרי שאנחנו כבר מבינים שחרטים עניינו מטפחת, הבנו שגם ויצר עניינו קשירה. עד כאן הפירוש וההסבר מדוע רש"י מקדים את הראייה מהמטפחות והחריטים מספר ישעיהו לראייה מספר מלכים. אבל עדיין קשה בהמשך הדברים. ויצר אותו בחרט, זאת אומרת שהארון בעצמו שם את זה וקשר את זה. יפה? אז הפסוק מדבר בנוגע לארון, שהארון לקח את הזהב וקשר את הזהב בסודר. זאת אומרת, הוא לא עשה את העגל בעצמו, הוא רק קשר את הזהב. סיום הפסוק כתוב, ויעשהו עגל מסכה. זה כבר לא הולך על הערב רב, זה הולך על המחשפים שעלו איתם ממצרים או על מיכה. נמצא שתחילת הפסוק שאומר ויקח מידם ויעצר אותו בחרט, מדבר על אהרון, שאהרון לקח את הכסף צר וקשר את הכסף. הסיום של אותו פסוק שכתוב ויעשהו בלשון נסתר כתחילת הפסוק, עגל מסכה, אין הכוונה על אהרון, הכוונה על מישהו אחר, כי רש"י הרי אומר ויעשהו עגל מסכה, זה המחשפים. אם כן, זה קצת דוחק בפסוק, שתחילת הפסוק מדבר על הקשירה שהארון קושר את הזהב במטפחת. בסיום הפסוק שנאמר ויעשהו, אין הכוונה על הארון, אלא הכוונה על אחרים. זה הדוחק בפירוש הראשון שויצר הוא לשון קשירה. לכן, מביא רש"י פירוש שני, ויצר לשון צורה בחרת, שזה כלי אומנות שהצורפים חורצים וחורטים בו צורות בזהב. זה כבר לפי הפירוש השני, מי זה ויצר? ויצר הולך על הארון, שהארון בעצמו צר את הזהב. הוא לא רק קשר את הדברים, הוא גם צר ועשה את זה כציור. אבל בפסוק הזה יש דוחק יותר גדול, מכיוון שלפי זה יוצא שהארון בעצמו צר את הצורה של הזהב כצורה. ובפשוטו של מקרא נאמר בהמשך, והשליחהו באש וייצא העגל הזה. אומר רש"י, ולא ידעתי שייצא העגל הזה. זאת אומרת שהארון לא עשה את העגל, והשליחהו הוא לא ידע שזה ייצא. אפשר לומר בדוחק שהפסוק ייצר בלשונו, אבל בעצם זה כן נעשה על ידי אהרון, אבל פשטות הכתובים משמע שאצל אהרון זה היה חידוש. הוא לא התכוון שייצא מזה עניין של עגל. זאת אומרת, הקושי בפירוש הראשון, שהפסוק מתחיל לדבר בנוגע לאהרון שהוא קשר את הזהב במטפחת, והעגל נעשה על ידי אחרים. הקושי בפירוש השני, שכביכול אהרון בעצמו צר צורה של הזהב, חרט ועשה צורה, אבל סיום הפסוק ויצא העגל הזה, זה היה חידוש אצל אהרון, כלומר אהרון לא עשה את הדברים. ולכן אין כאן עדיפות לפירוש אחד ופירוש שני. בכל אחד מהפירושים יש קושי שנשאר כקושי. לכן שרש"י מתחיל להסביר את הפירושים, סעיף ג' בשיחה, רש"י אומר יש לתרגמו בשני פנים, האחד והשני. שרש"י כותב פירושים שונים, משום שיש קושי בכל אחד מהפירושים, והפירוש השני מיישב את הפירוש הראשון, רש"י מביא את הפירוש הראשון כפירוש עיקרי. ולאחר מכן פירוש שני שמיישב איזה קושי בפירוש הראשון. אבל כאן הקושי בשני הפירושים שווים. אין כאן משהו שמכריע אחד יותר מהשני. ומכיוון שאי אפשר לכתוב את זה בזה אחר זה, ואז יהיה טעות. שהפירוש הראשון הוא יותר עיקרי מהפירוש השני. בענייננו זה לא ככה, אלא שני הפירושים שקולים ושווים, ולכל אחד מהם יש קושי והבנה. לכן רש"י מקדים בתחילת הדברים ואומר, יש לתרגמו בשני פנים. כלומר, יש כאן שני פירושים שווים ושקולים, מובן שהסדר בפירושים לא משנה, מכיוון שהפירוש הראשון הוא לא יותר עיקרי וברור מהפירוש השני, כי יש קושייה גם על הפירוש הראשון וגם על הפירוש השני. בפירוש הראשון נצטרך להגיד שהפסוק קיצר בלשונו, כי אהרון הרי לא עשה את העגל, לפי הפירוש הראשון הוא רק קשר, לפי הפירוש השני אנחנו מבינים שהיה חידוש אצל אהרון. לכן רש"י אומר האחד והשני, הוא לא אומר ראשון ושני במספר סידורי, הוא אומר יש כאן שני פירושים שונים, אבל אין הפרש במעלתם. סעיף ד' בשיחה, עדיין יש להקשות על הפירוש השני. המילה בחרת נמצאת עוד פעם בתנ"ך. כתוב וכתוב עליו בחרת אנוש. כתוב וכתוב עליו בחרת. כלומר, משמע שזה לא כלי אומנות, אלא יש פה עת שכותבים בו אותיות. אם כן, מה הכוונה אחרת? האם הכוונה אחרת כלי, או הכוונה עת שכותבים בו אותיות? כדי ליישב את הקושייה הזו, אומר רש"י, חרת הוא לא שם של כלי מסוים. חרת זה נקרא על שם פעולת החריטה. ולכן כשם שמתאים לומר חרת על כלי אומנות שחורטים בו צורות בזהב, כך ייתכן לומר חרת גם על עת סופר שחורטים בו אותיות. ולכן רש"י מביא על זה פסוק, וכתוב עליו בחרת אנוש, הדיוק כאן אנוש, לאו דווקא אומן. כל אדם שמשתמש בחרת, כלומר בכלי או בעת וחורט צורות שונות או אותיות שונות, כוונת הדברים חרת. כלומר יש בתורה שם אחד, הן לכלי ציור שמציירים בו עגל, והן לכלי שכותב אותיות, על שניהם יתים הלשון חרת. ולכן רש"י מביא בסוף פירושו, וזהו שתרגם אונקלוס וצר יתה בזיפה לשון זיוף, כלי אומנות, שחורצים פה בזהב אותיות ושקדים. כלומר, זה כלי שמשמש לכתיבה של אותיות, וגם לחריצת ציורים, זה הכוונה פה שקדים, משוקדים, ציור. עד כאן דברי רש"י. זאת אומרת, יוצא לנו לפי דברינו אלו, שרש"י מביא לנו כאן שני פירושים. הפירוש הראשון, אהרון, רק קשר את הדברים, ויצר אותו בחרת, צרר וקשר את הדברים במטפחת סודר שנקראת כאן בכתוב בשם חרת, כמו שלמדנו חריטים ומטפחות בישעיהו צעיפים. פירוש נוסף, שאהרון בעצמו צר בכלי מסוים, הוא צר את הזהב כצורה מסוימת שממנה יצא עגל, ועל זה הוא אומר וייצא העגל הזה. עד כאן הפירוש ברש"י, והשבנו את הקושיות בפשוטו של מקרא, מדוע יש כאן פירושים שונים, מדוע ההקדמה של רש"י יש לתרגמו בשני פנים, כי הפירושים שווים, ומדוע הוא מקדים את הראיה מישעיהו למלכים, ומדוע הוא לא מביא את הראיה מפרשת מקץ, מכיוון ששם זה ריש אחד וכאן זה שתי רישים, ואת סיום דברי רש"י כעת סופר לתרגום האונקלוס, שנדע שחריטה זה גם בכלי וגם באותיות. עד כאן הקטע הראשון של השיחה. החלק השני של השיחה, מסעיף ה' ואילך, הרב מתעכב על עיקר הקושייה בעניין. אנחנו רואים בפשוטו של מקרא את גודל קדושת וצדקת אהרון. משה ואהרון שווים ושקולים. איך אפשר לומר, לפי הפירוש השני, שאהרון בעצמו צר צורת עגל ויעשהו עגל מסכה, עבודה זרה? איך ייתכן לומר דבר כזה על אהרון קדוש השם? בעצם הקושייה גם בנוגע לבני ישראל. הם עמדו לקראת האלוקים בהר סיני ושמעו את עשרת הדיברות. ושמעו אנוכי השם אלוקיך לא תעשה לך פסל. והם ראו את הקולות מדל הדרוכות השמיים. איך ייתכן שאחרי כל הגילויים האלו יעלה על דעתם לעשות עבודה זרה? נכון שהשטן בא בערבב את העולם והראה דמות חושך ואפילה. אבל איך יכול להיות שיגיעו לירידה עצומה כזו? מקצה עליון של מתן תורה להגיע למצב של קצה תחתון, והפלא הכי גדול שרשי בפשוטו של מקרא לא מתעכב על הדברים ולא מסביר את הדברים. לפי הפירוש הראשון שויצר לשון קשירה, שהוא רק קשר את הדברים בסודר, השאלה לא כל כך קשה, כי אהרון לא עשה כלום, הוא רק לקח את הזהב ושם את זה במטפחת. אבל לפי הפירוש השני, שאהרון צר בצורה כמעשה העגל, איך יכול להיות דבר כזה ואיך מתאים על בני ישראל שיגיעו למצב כזה? עניין זה מתבהר הרבה במפרשי התורה. מסביר הרי בדבר נפלא. בוא נדייק בפסוקים. כתוב בפסוק, ויער העם כי בושש משה לרדת. הם ראו שמשה לא מגיע. כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. כלומר, הם בכלל לא ביקשו עבודה זרה במקום הקדוש ברוך הוא, חס ושלום. הם ביקשו משהו במקום של משה. ולכן הם אמרו, בושש משה לרדת. מה שהם אמרו, עשה לנו אלוקים, מיד הם הסבירו מה הכוונה. לא מתכוונים אלוקים, הכוונה שילכו לפנינו במקום משה. כי זה משה האיש אשר לנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. כלומר, הם מחפשים מישהו שיורה להם את הדרך, והפירוש אלוקים כאן, זה אלוקים מלשון רב ושר. וכבר למדנו כמה פעמים, אתה תהיה לו לאלוקים, רב ושר, מורה דרך. ראי נתתיך אלוקים לפרעה, שופט ורודה. זאת אומרת, הכוונה של בני ישראל לא הייתה חס ושלום לעבודה זרה. הם חיפשו מורה דרך. אלא מה? שהיו אחר כך מקצתם שנסחבו ונפלו בחטא העגל, עד שהם חשבו את זה לעבודה זרה ממש. והם נענשו בעונש שמיטה. כלומר, יש כאן את אהרון ובני ישראל שמחפשים ממוצע, בעיקר בני ישראל. ממוצע כמו ש... והם התכוונו לטובה, ומקצתם לאחר מכן נפלו לעניין של עבודה זרה. איך יכול להיות שהם יבקשו שעגל יהיה תחליף למשה רבינו, שהוא משה איש האלוקים, שעליו נאמר אנוכי עומד בין השם וביניכם? היה להם מקום לטעות. מדוע? כי מתי שהקדוש ברוך הוא ציווה לעשות משכן, שהמשכן עניינו השראת השכינה בתור בני ישראל, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. מה העיקר במשכן הארון? בתוך הארון יש את שני הקרובים, ודיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הקרובים, אשר על ארון העדות. אמרו בני ישראל, כמו שהקרובים הם מעין ממוצע בין ישראל הקדוש ברוך הוא, גם אנחנו יכולים לעשות מעין דבר כזה. בפרט, אנחנו רואים אחרי מתן תורה נאמר, לא תעשו איתי אלוקי כסף ואלוקי זהב. אומר רש"י שהכוונה לומר על הכרובים. אל תגידו, אנחנו נעשה כרובים בבתי כנסיות ובתי מדרשות, כדרך שאני עושה בבית עולמים. לכך נאמר, לא תעשו. שמצווים מישהו לא לעשות, זאת אומרת שיש לו הווה אמינא לעשות. מה פתאום יעלה על הדעת של בני ישראל לעשות כרובים בבתי כנסת ובתי מדרשות? מכיוון שהם ידעו שיש בית מקדש ועיקרו קודש הקודשים, ושם הכל יוצא והשכינה נמצאת בין שני הקרובים, זאת אומרת, היה להם מקום להבין שזה כן ממוצע בין בני ישראל הקדוש ברוך הוא. יכלו בני ישראל לטעות ולומר שגם בבתי כנסת מותר לעשות דבר כזה. לכן התורה מזהירה ואומרת, אל תעשו. אבל כאן הם עוד לא שמעו את הציווי, לא תעשו לכם. זה נאמר למשה רבינו אחרי מתן תורה. משה רבינו עוד לא ירד מן ההר. הם לא ידעו מה האיסור בעשיית ממוצע של זהב. הפוך, המציאות בקודש הקודשים מראה להם את המעלה בקרובים, ולכן הם רצו לעשות את העגל בתור ממוצע. לפי זה, התיישבת השאלה על פי פשוטו של מקרא, איך יכול להיות שהארון ובני ישראל טעו בדבר זה? ראשית כל הם חיפשו ממוצע, ולא אלוקים חס ושלום, וזה שהם עשו עגל דוגמת הקרובים. סעיף אב, מסביר הרבה, בדרך רמז יש להוסיף מה שבפסוק רש"י אומר, אנוש, הוא כתוב עליו בספר את אנוש. מה הדיוק עניין של אנוש? וכתוב עליו בחרת אנוש. למדנו ברמב״ם שבימי אנוש, מה היה טעות בני אדם? הם אמרו שיות ואלוקים ברא בשמיים כוכבים וגלגלים, להניג את העולם, ראוי לשבח ולפאר אותם. הטעות שלהם הייתה שהם יחשיבו את הממוצע שיש לו בחירה. האמת שהוא רק יגרזן ביד החוצב. אמרו בני ישראל, אנחנו רוצים לעשות את העגל לממוצע. הם ידעו גם בני ישראל וגם אהרון שאין לממוצע שום בחירה, כמו שהקרובים אין להם שום בחירה. אבל יכול להיות ממוצע גם שאין לו בחירה, כמו הקרובים. בדור אנוש הם חשבו שיש כן בחירה חס ושלום. פה הם חשבו נבחר ממוצע כמו הקרובים ואין לו בחירה. ומזה נשתרשל אצל כמה וכמה חטא של עבודה זרה ממש, שהם יחשיבו את הממוצע כבעל בחירה. זה הרמז בדברי רש"י שהוא מזכיר את תיבת אנוש. כלומר, יש כאן רצון לעשות ממוצע שאין לו בחירה, וזה גרם, זה טעות, וזה גרם לאחדים ולכמה מבני ישראל ליפול בחטא של עבודה זרה ממש. עד כאן הביאור לפי פשוטו של מקרא, איך יכול להיות שאהרון ובני ישראל טעו בטעות חמורה כזו. זה לא היה חטא של עבודה זרה, אלא חטא שממוצע והוכחה מהקרובים. סעיף זין בשיחה. על דרך ההלכה אפשר לבאר את הקושייה הזאת באופן יותר עמוק. איך יכול להיות שאהרון יעבור חס ושלום על איסור של עבודה זרה? מצינו שאהרון אמר להם, פרקו נזמי הזהב והביאו אליי. אהרון אומר להם, תביאו אליי את הזהב. הוא לא מבקש מהם שהם ייתנו לו. זאת אומרת, הוא גילה את דעתו שהוא לא רוצה לקנות את הזהב, שהזהב יהיה שלו. וברגע שאדם לא רוצה לקנות את הדבר, כי על פי ההלכה, אדם לא יכול לקנות דבר נגד הרצון שלו. והוא לא אומר להם, תיתנו לי את זה. הוא אומר, תביאו לי את הזהב. וגם הם עצמם לא מוכנים לתת לו את הזהב. הם אומרים, עשה לנו אלוקים. זאת אומרת, הם רוצים שהזהב יישאר בבעלותם של בני ישראל, גם מתי שאהרון עשה את העגל. כלומר, הם אומרים, זה שלנו, עשה לנו. אהרון אומר, תביאו אליי ואל תיתנו לי. תביאו, אני לא קונה את זה. ההלכה אומרת שאדם לא יכול לעשות דבר שהוא לא שלו. ולכן גם שאהרון צר את הצורה, הוא לא יכל לעשות את הזהב שזה יהיה עבודה זרה. במילא אין פה שום חשש של עבודה זרה. זאת אומרת, זה נשאר בבעלותם, כי הם אומרים, עשה לנו, זה נשאר שלנו. אהרון אומר, תביאו אליי ואל תיתנו לי, ואני לא רוצה לעשות מזה עבודה זרה. והכלל שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו, במילא הוא לא עבר על האיסור של עבודה זרה. אז זה הרי בשואל שאלה לכאורה מהגמרה בעבודה זרה. הגמרה בעבודה זרה מדברת על הציווי שנצטוו בני ישראל בעת כניסתם לארץ, לשרוף את השירות, את העצים של העבודה זרה, שאומות העולם עבדו בארץ ישראל. כי נאמר בפסוק, ואשר הם תשרפון באש. שואלת הגמרא שם בעבודה זרה, הרי אין אדם עושה דבר שאינו שלו. ארץ ישראל וכל מה שמחובר לארץ, היא ירושה לנו מאבותינו. גויים שהגיעו אחר כך, לא יכולים לאסור את ארץ ישראל שניתנה לעם ישראל. הרי אין אדם עושה דבר שאינו שלו, אז למה נצטווינו לשרוף את העשירות שלכתחילה אין כוח לאומות העולם שחיו בארץ לעשות עשירה, מכיוון שהארץ היא שלנו והכלל שאין אדם עושה דבר שאינו שלו. מתרצת הגמרא, מי דפלחו ישראל לעגל, גלו הדעתי ודניחלו בעבודה זרה. וחייתו אקום, שליחותה דידו עבדה. מזה שבני ישראל עבדו לעגל, הם גילו את דעתם שנוח להם בעבודה זרה. ושאומות העולם הגיעו לארץ ישראל ועשו השירה, הם כאין שליחים למה שבני ישראל הסכימו לעשות עבודה זרה. אומרת הגמרא, מי אמר שבני ישראל רוצים כל סוגי עבודה זרה? אולי רק עגל? תרצת הגמרא, כתוב, אלה אלוקיך ישראל לשון רבים. כלומר שהם עיוו לאלוקות רבים. אנחנו רואים מכאן מדברי הגמרא, שברגע שמישהו מגלה את דעתו שנוח לו בעבודה זרה, כמו כאן, שבני ישראל גילו את דעתם שנוח להם בעבודה זרה, אם כן, יכול להיות שאדם יעשור דבר שאינו שלו, ברגע שהאדם מגלה שנוח דעתו. לפי זה היה אפשר להקשות על מה שאמרנו לעיל. אמרנו שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו, מדברי הגמרא משמע שאם לי נוח בזה, כלומר לזה שהחפץ שלו נוח לו שיעשו את הדבר הזה, האדם העושה יכול כן לעשור. אז לכאורה נכון שהארון העגל לא היה שלו, אבל מכיוון שהם אמרו אלה אלוקיך ישראל, הם מגלים את דעתם שנוח להם כן בזה. אז אם כן, אם נוח להם כן בזה, יש כוח ביד הארון לאסור גם שהדבר לא שלו. כדי להבין את זה, הרמב"ם מקדים הלכה ברמב"ם. הרמב"ם מביא להלכה שישראל שזקף לבינה להשתחוות אליה ולא השתחווה, ובא עקום והשתחווה, הוא אסר את זה בהנאה. מדוע? כי היהודי זקף את הלבנה. כלומר, יהודי זקף לבינה על מנת להשתחוות, אבל לא השתחווה, ובא גוי והשתחווה, הוא אסר את זה בהנאה. לכאורה זה לא מובן. הרמב״ם אומר שהזקיפה של הלבנה היא המעשה. הרי הגמרא אומרת שהסיבה שעבודה זרה אסורה זה בגלל עניין של גילוי דעת. שאדם מגלה את דעתו שהוא רוצה את זה, זה כבר נחשב כעבודה זרה. מדוע הרמב״ם מדגיש שלא מספיק גילוי דעת? צריך שהאדם הישראלי יזקוף את הלבנה. כלומר, הוא יעשה מעשה. לא מספיק גילוי דעת לבד, אלא ההלכה אומרת רק אם הוא זקף את הלבנה ועשה מעשה. לכאורה, מדברי הגמרא, לעיל היה משמע שהזקיפה זה רק שהוא מגלה את דעתו שנוח לו בדברים, אבל זה לא נוגע המעשה, נוגע שהוא מגלה את דעתו. בכל זאת הרמב״ם מדגיש שהסיבה שהלבנה נאסרת, מכיוון שנעשה פה מעשה של זקיפת הלבנה. מאיפה המקור של הרמב״ם? נדייק בדברי הגמרא שציטטנו לעיל. הגמרא אומרת, מדפלחו ישראל לעגל גלו דעתיה דניחלו בעבודה זרה. אם גילוי דעת מספיק, מדוע הגמרא מביאה את העניין של פלחו לעבודה זרה? הרי הם אמרו, עשה לנו אלוקים. שאומרים, עשה לנו אלוקים, האמירה לכשעצמה, זה הגילוי דעת הכי גדול. מדוע הגמרא מוסיפה ואומרת, לא מספיק שהם אמרו, אלא מכיוון שפלחו לעבודה זרה, לעגל. מזה אנחנו מבינים הוכחה ברורה, שגילוי דעת בעבודה זרה לא מספיק. צריך שיהיה עניין של מעשה, והמעשה מגלה שבאמת אני רוצה את הדבר. וזה שהם אמרו אחר כך, אלה אלוקיך ישראל, אין הכוונה שהאמירה הזאת היא מספיקה. הם אמרו, אלה אלוקיך ישראל, הם הסבירו מה הם התכוונו במעשה. כלומר, המעשה הוא חשוב. בלי מעשה, אי אפשר לדעת אם הגילוי דעת נכון או לא. מתי אני יודע שהדבר נכון? רק שנעשה פה עניין של מעשה. גילוי דעת לבד לא מספיק. לכן חכמינו מדייקים מדפלחו לעגל, מזה שהם עבדו את העגל. ועל פי זה יובן עוד דבר. בהמשך הגמרא, הגמרא דנה, אם אדם זקף ביצה להשתחוות אליה, הוא העמיד ביצה, האם ברגע שיבוא אחר כך עקום והשתחווה, האם הביצה נאסרת? מה השאלה של הגמרא? הגמרא אומרת, לבינה שאדם מעמיד, אז זה ניכר שהוא העמיד לבינה. כי לבינה יש אורך ורוחב, ניכר שהיא נעמדת. מה שאין כן שאדם מעמיד ביצה, זה לא ניכר. והגמרא דנה בדברים. אם נאמר שמספיק גילוי דעת, מה זה משנה אם העמדת לבינה או העמדת ביצה? אני מגלה את דעתי שמבחינתי זה עניין של עבודה זרה. אם העיקר זה גילוי דעת, אין הבדל בין לבינה לביצה ומה הספק בגמרא. לפי דברינו הדברים מובנים היטב. הכלל הוא שבגילוי דעת חייב להיות מעשה. בלי מעשה אין גילוי דעת. ועל זה הגמרא שואלת, האם מעשה של העמדת ביצה, שזה לא כל כך ניכר כמציאות, האם המעשה הזה הוא מעשה מועיל? זאת אומרת, אנחנו צריכים מעשה מהותי. שהמעשה יביא לנו ראיה ברורה שיש כאן גילוי דעת של עבודה זרה. דיבור לבד לא מספיק. דיבור רק מפרש אם עשיתי מעשה שהוא מעשה מועיל. אם כן, למסקנה, בעבודה זרה לא מספיק גילוי דעת, צריך מעשה ומעשה מועיל שיגלה את דעתי שבאמת כוונתי לעבודה זרה. ורק אז זה נותן כוח לבן אדם שני לאסור את הדבר למרות שזה לא שלו. לפי זה, הדברים, הזהב לא היה של אהרון. בזמן שאהרון עשה את זה, זה היה עוד לפני שעם ישראל עבדו את העגל. ומכיוון שעדיין לא היה כאן מעשה, אז זה שהיה פה גילוי דעת לאחר מכן, או אפילו גילוי דעת בשעת מעשה, זה לא מספיק שאהרון יוכל לאסור את הדברים. כי הוכחנו שגילוי דעת יכול לעזור רק אם יש כאן מעשה מועיל. ועם ישראל עדיין לא עבדו את העגל. ומכיוון שהם לא עבדו את העגל והזהב לא היה של אהרון, אין אדם אוסר דבר שאינו שלו. לא למר למסקנה, הזהב לא היה בבעלות אהרון. וזה שהם אמרו שהם רוצים, האמירה הייתה רק אחרי שהם עבדו בפועל. מתי שאהרון צר את הצורה, הם לא עשו שום מעשה. והאמירה שלהם כרגע לא מועילה, כי האמירה מועילה רק עם מעשה. בזמן שאהרון צר את הצורה, הזהב לא היה שלו, וזה היה בבעלותם, והוא לא רצה לקנות את הזהב, הוא אמר רק תביאו אליי, אל תיתנו לזה, אני לא קונה את זה, ומכיוון שזה לא שלו, הגילוי דעת שאנחנו יודעים לאחר מכן, שהם רצו עגל, לא עוזר. עד כאן סעיף ז'. סעיף ח' מביא הרי בעוד פירוש יותר עמוק. הרמב״ם פוסק להלכה, בהלכות שחיטה, שאדם מישראל לא יכול לעשות דבר שאינו שלו, אם כל הכוונה שלו זה רק לצער את השני. זאת אומרת, לא יעזור גילוי דעת שמישהו אומר, אני רוצה שתעשה, והעושה בעצמו עושה את הדבר רק כדי לצער אותי. זאת אומרת, גילוי דעת של פלוני שהחפץ שלו יכול להועיל שיש אפשרות שהוא יאסור. אבל אם הוא אומר לך בפירוש, העושה, אני לא מתכוון לאסור את זה כעבודה זרה, ואני רק רוצה לעשות פה משחק אחר, לעולם זה לא יהפוך לעבודה זרה. כאן, גם שבני ישראל, נגיד שהם גילו את דעתם שהם רוצים, אבל הגילוי דעת שלהם לא יעזור, מכיוון שהארון לא התכוון לעבודה זרה. לא רק שהוא לא התכוון, הוא אמר בפירוש חג להשם מחר. מכיוון שאמר אהרון חג להשם מחר, לא יעזור גם השם יגלו את דעתם, אפילו עם מעשה. כלומר, אפילו אם תגיד שנחשיב את המעשה שלהם, כן, שהם עשו פה מעשה, קודם דיברנו, המעשה עוד לא היה. מכיוון שהמעשה לא היה, במילא הגילוי דעת לא נחשב כגילוי דעת. בסעיף ח' הרב אומר נקודה יותר עמוקה. גם אם תאמר שיש כאן גילוי דעת ומעשה, אבל אם העושה בעצמו מחליט שהוא לא עושה את זה לשם עבודה זרה, הוא מכריז ואומר חג להשם מחר, אז הוא לא יכול לאסור את הדברים. כי אדם לא יכול לאסור דבר שהוא מכריז בעצמו שהכוונה שלו היא כוונה שונה. ועוד יותר מוסיף הרבה, הרי גם אלו ששלחו את הזהב לאהרון, הם גילו את דעתם ואמרו בפירוש שהם לא רוצים את העגל כעבודה זרה. הם אמרו כי זה משה האיש. כלומר, היה להם טעות שמשה לא חוזר, ולא ידענו מה היה לו. זאת אומרת שהם התנו את הנתינה כאין תנאי. אם הם היו יודעים מה היה למשה, והיו יודעים שמשה רבינו מגיע, הם לא היו רוצים את זה בתור עבודה זרה, ואפילו לא בתור ממוצע. הם אמרו כל התנאי שאנחנו מבקשים שתעשה זה, כי לא ידענו. אז זה כבר יישוב גם בנוגע להם. כלומר, יש כאן הסבר בנוגע לאהרון, ולאחר מכן יש הסבר גם בנוגע לאלו שבאו. לא רק שמבחינתם כל מה שהם רצו זה כממוצע, ואפילו אלו שאמרו עשה לנו עשייה, גם זה היה כאין תנאי, רק כי לא ידענו שמשה חוזר. זאת אומרת, מתי אדם יכול לעשות דבר רק אם הוא מקבל את השליחות של השולח? השולח אומר לו תעשה איזה למען עבודה זרה ותעשה לי מעשה. כאן אהרון קדוש השם, לפי הפירוש הראשון ברש"י, הוא רק קשר את הזהב במטפחת, אין שאלה לחלוטין. לפי הפירוש השני שהוא צר את זה כעגל, נוסף למה שאמרנו שהכוונתם הייתה אך ורק לממוצע, בוודאי ובוודאי שאהרון לא לקח את השליחות שלהם לעבודה זרה, כי הוא עצמו התכוון כוונה אחרת, ולא רק שהתכוון, אלא אמר בפירוש חג להשם אחר. ומכיוון שהוא אמר חג להשם אחר, הוא לא קיבל שום שליחות שלהם, אם כן אין בזה שום חשש של עבודה זרה, חס ושלום. עדיין בסעיף ת' הרב אומר, עדיין יש פה קצת דבר שצריך להבין, בכל אופן היה פה לפני עיוור לא תיתן מכשול. נגרם פה איזה עניין של מכשול, מכיוון שסוף כל סוף באמצעות העניין הזה, חלק מעם ישראל נכשלו בעניין של עבודה זרה. אפשר לתרץ על פי פשט שהאיסור של לפני עיוור לא תיתן מכשול, עם ישראל נצטוו רק בפרשת קדושים, שזה היה הרבה זמן אחרי שמשה רבינו חזר מהר סיני, ועדיין לא הצטוו על הציווי שלפני עיוור לא תיתן מכשול, אבל עדיין הרב אומר שצריך עיון בזה, מכיוון שמשה רבינו טען לאהרון, מה עשה לך העם הזה? וחור הרי כן הוכיח אותם עד שהם הרגו אותו. ואהרון וחור היו אלו שהיו צריכים ללמד את עם ישראל תורה. זאת אומרת שכבר ידעו חלק מהדינים כן. אם כן עדיין צריך עיון שבכל אופן משהו נגרם פה, עניין של מכשול, למרות שאהרון בוודאי ובוודאי לא היה פה שום שרח של עבודה זרה, לא מיני ולא מקצתי, אבל לחלק מעם ישראל נגרם על ידי זה עניין של מכשול. עד כאן סעיף י' ביור העניין על פי ההלכה. בסיום השיחה, סעיף י' הרב מבאר את העניין על פי עינה של תורה במתיקות מיוחדת. ידוע שכל עניין של חטא בא מדקות, מדקות מעניין של קדושה. לא יכול להיות עניין שבעולם הזה שאין לו מציאות בקדושה. מה המקור בקדושה על חטא עבודה זרה, שזה פירוד מאחדות השם? זה ההתחלקות שישנה בתורה עצמה. זה שהתורה אפשר לפרש אותה בשני אופנים, יש 70 פירושים לתורה, 60 ריבו פירושים לתורה, מזה נשתלשל אפשרות בנתינת מקום שיהיה פירוד מאחדות השם. לא הכוונה חס ושלום שהתורה נותנת מקום לדבר הזה. התורה הרי רצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא כול אחד, והתורה היא אחדות פשוטה, כל חלקיה. אבל מכיוון שישנה בתורה כמה וכמה פירושים, ניתנת אפשרות לאדם שלומד תורה מצידו לנטות ולהרגיש דברים שונים. ועל ידי ריבוי השתלשלות שיש בתורה עצמה כמה וכמה פירושים, האדם יכול לנטות. כלומר, התורה בעצמה זה הוא וחוכמתו אחת, אחדות השם באופן מוחלט. אבל האדם שלא מספיק מונח באחדות השם, מזה שהוא רואה כמה וכמה פירושים בתורה, הוא יכול להגיע לידי טעות. כמו שלמדנו בפרשת בראשית, שהקדוש ברוך הוא אמר נעשה אדם, אמר משה רבינו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה נותן פתחון פה למינים, אתה אומר נעשה לשון רבים? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני כותב את זה, והרוצה לטעות יכול לטעות. כלומר, הקדוש ברוך הוא כתב בתורה, אבל הוא מדגיש, אני כתבתי בתורה ומי שירצה ללמוד את התורה כדרוש, יבין שהכל בא מאלוקים אחד, ומדוע נכתב נעשה לשון רבים, כדי ללמד אותנו להתייעץ וכולי, כפי שרש"י מבאר בפרשת בראשית. אבל מי שרוצה לטעות יכול לטעות. זאת אומרת, התורה לא מתה. התורה כותבת את הדברים באופן של אחדות, ולכל דבר יש הסבר מדוע נאמר בלשון רבים. אבל אדם שרוצה לטעות מצד האדם, שהוא לא מספיק נמצא באחדות השם, יכול למצוא עניין של טעות ולומר כתוב, נעשה לשון רבים. על דרך זה בענייננו. רש"י מתחיל את פירושו, הוא אומר, יש לתרגמו בשני פנים. האפשרות לפירוט ועבודה זרה, האפשרות לחטא העגל, זה כתוצאה מזה שיש לתרגמו בשני פנים. רש"י לא אומר כאן, יש בו שני פנים. אין פה שני פנים. התורה היא תורה אחת. והפירושים השונים בתורה לא נותנים נתינת מקום לפירוט. אבל האדם הלומד יכול לתרגם את הדברים לפי תפיסתו בשני פנים ולנטות מהאחדות הפשוטה. ומזה יכול להשתלשל בריבוי השתלשלות פירוד. יש לתרגמו בשני פנים, התורה היא אחת. מבארים דברים בשתי פנים, שניהם זה פנים. כולם זה חלק מהאחדות השם. אבל האדם בעצמו יכול לתרגם את הדברים בשני פנים. ושאדם מתרגם את הדברים בשני פנים, אז פתאום מתחיל להיות עניין של פחות אחדות השם. ולכן גם בהמשך דברי רש"י, רשי מביא בפסקה הבאה, רשי אומר ויש אומרים, ובפסקה השלישית הוא מביא דבר אחר. אומר הרב, על פי רמז, על פי חסידות, כאן נרמז סדר הירידה. בהתחלה האדם מתרגם דברים בשני פנים. הוא לא מרגיש כדבאי, כדרוש, את אחדות השם לתורה. הוא מתרגם את הדברים בשני פנים. לאחר מכן הוא נהפך ליש אומרים. הוא כבר מרגיש את עצמו ליש, הוא אומר, עד שאחר מכן הוא יכול להפך למציאות נפרדת לחלוטין, דבר אחר. כלומר, בהתחלה האדם מתרגם את הדברים לא באחדות מוחלטת, לאחר מכן הוא נהיה יש שאומר דבר, בסוף הוא נהיה דבר אחר. לכן, בפירוש הראשון של רש"י, משה רבינו קשר את הזהב בסודר. כלומר, זהב, לקשור אותו בסודר בפני עצמו, לעשות אותו כמציאות עצמאית, זאת אומרת שהוא חושב שכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. זה על דרך עניין של יש שומרים. לוקחים את הזהב, מפרידים אותו למציאות אחת. ומזה משתלשל פירוש יותר קשה, שכבר צרים את העגל בצורת עגל בפועל. זה כבר נעשה מציאות בפני עצמו. זה נעשה כדבר אחר לגמרי. מה העיצה לכל זה? העיצה לכל זה זה קבלת עול מלכות שמיים. אם האדם ירגיש בתורה את האחדות הפשוטה, הוא יבין שהפירושים בתורה בעצם זה גילוי אחדות השם. אם זה לא יהיה אצלו כמסע, והתפרקו כתוב בנוגע לעגל, לשון פריקת מסע, הם יחשיבו את התורה ומצוות למסע. מי שמרגיש את התורה ומצוות למסע, הוא לא מרגיש את העול מלכות שמיים, הוא מתרגם את התורה בשני פנים, וזה מביא אותה אחר כך לירידות יותר קשות. מה שאין כן כשהאדם עושה את התורה ומצוות בחיות, בתענוג, בקבלתו, באמונה שלמה, הוא לא יגיע גם להתחלת העניין. ולכן מצינו שאנשים והטף לא נתנו את הזהב לעגל, כי אצלהם הייתה אמונה בתוקף שלם, ולכן לא היה אצלם אפילו אפשרות לעבודה זרה. שאנחנו נתחזק באמונה ובקבלת עול, שזה דברים שאין בזה עניין של התחלקות, במילא נרגיש את אחדות השם בכל העניינים, ואז גם שנלמד בתורה עניין שיש בו כמה וכמה פירושים, נרגיש את אחדות השם, לא נרגיש את העניין של ההתחלקות, שבתורה נהיה באחדות השם שלמה, לא יהיה מקום לשום פירוד, לא של ממוצע ובטח לא של דברים יותר גרועים, אלא תמיד נהיה באחדות השם בשלמות.